זה בעמוד רשמם ג' וכבר באר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא. כן, כלומר אנחנו עסוקים בשאלות העולות מסביב לשאלת הבחירה החופשית, האם האדם הוא בן חורין או לא, דעת הרמב״ם, שהיא בעצם דעת היהדות, שהאדם הוא בן חורין. עושה מה שהוא רוצה. עושה טוב, עושה רע. אבל השאלה היא שיש לכאורה סייגים לדבר הזה. מצאנו לפחות שני סייגים. האחד, ראינו שהבחירה החופשית לא קיימת בכלל. כלומר, יש לפעמים שנגזר על כלל מסוים שיתנהג באופן מסוים, ועל זה באמת אין לו לא שכר ולא עונש. למשל, איך שהמצרים שעבדו את ישראל, הדבר הזה נקבע מראש שמשעבדו את ישראל, והבחירה החופשית נשארה ליחיד ולא לכלל. זאת אומרת שכל מצרי ומצרי נענש באופן אישי על זה שהוא הצטרף למהלך הכללי של שעבוד ישראל, אבל עצם המעשה של השעבוד היה קבוע מראש. זה ההסבר של הרמב״ם. בנוסף לכך יש הסתייגות שנייה, סייג שני, והוא שלפעמים הקדוש ברוך הוא נוטל מן האדם את הבחירה החופשית על דרך העונש, כפי שמצאנו בפרעו ובסיחון, שבשני המקרים האלה מצאנו שהקדוש ברוך הוא נטל את הבחירה החופשית מאדם. וזה ראינו בתורה, מה שאומר הרמב״ם, שגם ישעיהו הנביא דיבר על זה. וכבר באר השם יתברך על ידי ישעיה הנביא, שהוא יתברך יעניש קצת המורדים שימנע מהם התשובה, ולא יעזוב הבחירה בידם. כן? כלומר שיש מצב שהקדוש ברוך הוא נוטל את הבחירה החופשית מן האדם. באומרו, מביא פסוק, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד ועיניו השע. פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושבר אפלו. וזה הדבר פשוט, אין צורך לפרש, אבל הוא מפתח למנעולים רבים. ועל זה העיקר הולכים דברי אליהו זכור לטוב. ואומרו על הכופרים מאנשי דורו, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. רצונו לומר, כאשר חטאו ברצונם, כלומר בהתחלה הם חטאו באופן חופשי, היה עונשם עליהם מאיתך שתסב ליבם אחורנית מדרך התשובה. ולא תניח להם הבחירה, ולא רצו להניח החטא ההוא. והתמידו מפני זה על כפירתם ואומרו, חבור עצבים אפרים הנחלו. רוצה לומר שהוא מתחבר אל העצבים, כלומר האלילים, בבחירתו. חבור עצבים אפרים, זה הוא עשה את זה בבחירה. ואוהב אותם. עונשהו שיונח על אהבתם. כלומר, סליחה, אני באמצע משפט, אם אתה שם לב. אני שמעתי שלוש פעמים שאמרת הרב, הרב, ולא הגבתי. סימן שאני לא רוצה להגיב. צריך להבין את זה. כן, יש גבול להתעקשות. כן. ואוהב אותם, עונשהו שיונח על אהבתם. כלומר, העונש הוא שהוא נשאר אוהב את העצבים באופן שהוא לא יכול לחזור בתשובה. וזה עניין הנחלו. וזהו מן הפירושים הטובים למי שיבין דקות העניינים. תודה רבה. כן, הוא רצה להגיד משהו?
א', סליחה, תהייתי. כן. ב', האם הקדוש ברוך הוא אנחנו
כן, זה בדיוק הפוך מהפירוש של חז"ל, מה שכתב כאן הרמב״ם. הרי חז"ל אמרו, מה זה חבור עצבים אפרים אנחנו, שאם בני ישראל מחוברים זה לזה, אף על פי שיש ביניהם עצבים, דהיינו עבודה זרה, אנחנו, כי הזכות שיש לאהבה שיש ביניהם, זאת זכות כל כך גדולה, שהיא מחפה על הכל. כן? זה ההסבר של הדרש של חז"ל. אגב, רואים שהרמב״ם רומז לזה, כי הוא כותב, זהו מן הפירושים הטובים. סימן שיש כמה פירושים לפסוק. מה שהרמב״ם אמר כאן זה על דרך הפשט, לא על דרך הדרש. בסדר? יוצא שלפעמים העונש הוא שהקדוש ברוך הוא מונע מן האדם לעשות תשובה, כי אם הוא יעשה תשובה אי אפשר יהיה להנישו, והקדוש ברוך הוא חפץ להנישו. בסדר?
הנביא מתפלל על זה.
מה?
הנביא גם משפיע.
מה הנביא משפיע?
הוא ירמיה מתפלל שיתנו צדקה לאנשים לא הוגנים.
כן, נכון. הנה, דוגמה. אתה אומר שפעמים הקדוש ברוך הוא נוטל בחירה חופשית כדי לתת שכר, זאת אומרת שהוא מונע מן האדם לחטא. לא, זה דומה קצת לדברי המשך חוכמה, מה שאתה אומר. המשך חוכמה, בספרו משך חוכמה, הוא דן בשאלה, שאלה תיאולוגית, כן? הרי אומרים ככה, שבמעמד הר סיני נקבע שמאמינים למשה מכאן ואילך, וגם בך יאמינו לעולם. ומה אם משה יחליט להיות רשע? הרי יש לו בחירה חופשית, לא? כלומר, זה שמאמינים למשה, שבשעת מעמד הר סיני השם דיבר עמו, והוא לא משקר. בסדר. אבל אולי עוד שנה משה יחליט לשקר.
לא, ולא שבאת מסדה.
אז זה עונה המשך חוכמה ש, ש, שהיה ברור לישראל שמאותה שעה נטלה בחירה החופשית ממשה לחטא. כלומר, לפחות לחטא בשקר. מכאן ואילך אין לו בחירה בזה. כן? זה מעניין. שיש גם בחירה חופשית, אם כן, נטילת בחירה חופשית בתור שכר. מצאנו גם דבר כזה, שיש מה שנקרא, ככל שיש יותר קדושה, יש פחות בחירה. כשאדם מתקדם ברוחניות, אז באיזשהו שלב יש התלבטויות שהיו לו, שכבר לא יכול להתלבט בהן. אז זה גם סוג של נטילת הבחירה החופשית. אבל כאן הרמב״ם אומר משהו בכיוון הפוך, שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם בנטילת הבחירה החופשית ממנו. האמת היא, זה דבר הגיוני. זה כמו שלמשל, אם הורגים מישהו על צד העונש, אדם חייב עונש מוות, הוא נהרג. אז לא יכול לחזור בתשובה. אז ואם אדם... לא הרגו אותו, חתכו לו את היד. אין לו יותר בחירה חופשית להשתמש בידו. אז גם יכול להיות הריגה למחצה, שנוטלים מן האדם את הבחירה החופשית שלו. בסדר? למה אתה אומר זה קשה לחשוב שהקדוש ברוך הוא מעניש? למה לא? הקדוש ברוך הוא מעניש.
לא, אני חושב שהוא ברא אותנו כדי להעניש אותו.
לא, זהו, בשום פנים הרמב״ם לא כתב דבר כזה שהקדוש ברוך הוא ברא אדם כדי להעניש אותו.
שקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבחירה החופשית כדי שיוכל
להניש אותה. לא, זה לא משהו. נוטל, לא נותן, נוטל. שיש מצב...
נותן לבחירה חופשית כדי להניש אותה. כמו את פרעה.
כן, בדיוק על זה הוא מדבר. כן, שאדם חטא בבחירתו החופשית, והקדוש ברוך הוא נוטל ממנו את הבחירה כי הוא רוצה להניש אותה.
ועד איפה הרמה הזאת יכולה
להגיד? אז זה הרמה אמר לפני כן שאנחנו לא יודעים מתי זה ככה ומתי זה ככה. כן.
האם זה נכון לומר שהמקרים האלה של אדם
שניטלת מהאדם אחרי
החופשית כדי להנישו,
זה מקרים
ממש ממש ממש
סבורים? לכאורה כן. לכאורה זה דבר נדיר. אבל אולי אפשר כן למצוא על זה איזה הסבר טבעי בדברים של התמכרות. יש מצבים שאדם כבר לא יכול לחזור בו מהתנהגותו. זה סוג של שיגאון. יש דבר כזה, ואז זה נטילת הבחירה החופשית. אבל אתה צודק שהנחת העבודה הבסיסית זה שאותו אדם חופשי. כן.
אפשר להביא דוגמה את החכם ששימה את עיניו במסמר, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו שלא יפתע.
כן, נכון.
וגם למעשה
לסחר. כן, אותו אדם ששימה את עיניו, אז באמת נטל מעצמו את הבחירה החופשית.
לטובה.
כן, לטובה. או נגיד, יש כיוון אחר, למשל, בן סורר הוא מורה. זה שהורגים אותו, כן? על שם סופו. זה כאילו שאומרים, ודאי לנו שימות חייו. אם נשאיר אותו. זה כאילו ודאי, כזה. יש מצבים כאלה. טוב, עד כאן ההסבר השני, כלומר, הסייג השני שהרמב״ם הטיל בפני הבחירה החופשית. עכשיו יש לנו עוד פסוקים שלכאורה היה אפשר לפרש אותם באותו כיוון, אבל הרמב״ם מסביר, דווקא משתמש בהם למטרה אחרת לגמרי. אמנם, מאמר ישעיה הנביא עליו השלום, שאמר, למה תטענו השם מדרכיך תקשיח ליבנו מיראתך? אז לכאורה, את הפסוק הזה היה אפשר להסביר באותו כיוון, שהנביא מתלונן על זה שהקדוש ברוך הוא נטל מאיתנו את הבחירה החופשית, נכון? כשאומר, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך. אבל הרמב״ם לא חושב שזאת המשמעות של הפסוק, ולכן הוא יגלה לנו דרך הדבר הזה חידוש גדול. אינו מזה העניין כלל, ואינו נתלה בדבר ממנו. ואומנם, עניין אלו הדברים, כפי מה שבא לפניו ולאחריו. כלומר, זה גם באיגרת תימן, הרמב״ם אומר, שכדי להבין משמעותו של פסוק, תמיד צריך לראות מה נאמר לפניו ולאחריו. קוראים לזה בימינו הקשר. באיזה הקשר נאמרו דברים מסוימים, שאם לא כן אתה לא מבין מה זה אומר. למשל יש פסוק, ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, מכאן שיש מצווה לעבוד עבודה זרה, שנאמר ועבדתם אלוהים אחרים. אבל אם אתה מבין את ההקשר, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם וכו', אז אתה מבין את הפסוק באופן אחר. אז גם כן, פה הפסוק הזה, למה תטענו השם מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך, צריך להבין את ההקשר שבו הוא נאמר. ואומנם עניין אלו הדברים, כפי מה שבא לפניו ולאחריו, שהנביא ההוא היה מתרעם על גלותנו וגירותנו, והפסק ממשלתנו, ותגבורת האומות עלינו. כלומר, אז מה הפריע לנביא? שאנחנו בגלות, שאנחנו גרים, שהגויים גוברים עלינו, שאיבדנו את העצמאות המדינית. בקיצור, הצער של הנביא הוא צער לאומי, ציוני. ואמר על זה דרך תפילה. השם, אלוהי ישראל, כשיראו ישראל תגבור את הכופרים, יטעו מדרך האמת. ויתעה ליבם מיראתך. לא שזה מוצדק, אבל סטטיסטית זה קורה הרבה, שאנשים רואים שהמצב של עם ישראל בשפל, אז הם נוטים להיחלש באמונתם, נכון? כמו שמצאנו בחזקאל הנביא. חזקאל מסביר מדוע הקדוש ברוך הוא מביא גאולה. זה מעניין, לא? למה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו? אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו כי אנחנו טובים. עשינו תשובה, עד עכשיו לא הקפדנו במצוות, עכשיו אנחנו מקפידים במצוות, אז הקדוש ברוך הוא אוהב שומרי מצוות, ולכן הוא גואל אותנו. אבל הנביא יחזקאל חושב בכיוון אחר לגמרי, הוא לא חושב שקיום המצוות הוא הסיבה של הגאולה. אלא ההפך. הוא אומר, בגלל שהגלות מצד עצמה היא חילול שמו של הקדוש ברוך הוא, ולכן יש גבול למספר השנים שהקדוש ברוך הוא מוכן לסבול את החילול השם הזה. זה הסיבה. כן? כמו שכתוב, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם. ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם. כתומאת הנידה הייתה תומאתם לפניי. ואפיץ אותם בגויים, ואזרם בארצות, כדרכם וכעלילותם, שפלטים. ויבואו אל הגויים, אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. איך הם חיללו את השם? באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, לא בגלל שהם מחללים שבת, או אוכלים נבלות וטרפות, או אפילו עושים דברים יותר חמורים. אלא עצם זה שעם השם נמצא בגלות, זה גורם לאומות להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא שולט באמת. זו הטענה בעצם הנוצרית בעקבות הגלות. זה מה שאומר יחזקאל הנביא. עם השם אלה הוא מארצו יצאו. ואחמול על שם קודשי, המחולל בגויים, לבלתי אחל לעיניהם, לכן אמור לבני ישראל, לא למענכם אני עושה נאום השם, בושו ויקלם, כי אם למען שמי הגדול המחולל בגויים. בסדר? זאת אומרת, הנביא הוא קשה כלפי עם ישראל. זה לא מגיע לכם, זה לא מתן הזכות שלכם. אבל מה אפשר לעשות שיש חילול השם? וכך אנחנו אומרים גם בתפילה. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. כלומר, זה לא למעננו, זה למען שמו, לכן שאלת הזכות איננה עומדת על הפרק. אלא מה? אנחנו אומרים שעם כל זה, באהבה. זה למטרה טובה, זה חיובי, יצא לנו גם כן משהו טוב מזה. אבל גאולה זה דבר קשה. כיוון שנעשה למען שמו.
זה בעצם מה שמשה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא. שאומר, למה הוא בגוי, למה...
נכון, זה הרמב"ם יביא את זה עוד מעט. כן. אז זה מה שאומר כאן, רק שנייה. ישעיהו היה אומר שהנביא ההוא היה מתרם על גבורתנו וגבורתנו ופסק משלתנו ויקבול את האומות עלינו, ואמר על זה דרך תפילה, השם אלוהי ישראל, כשיראו ישראל תגבורת הכופרים, יטעו מדרך האמת ויטעה ליבה מיראתך, וכאילו היית אתה הסיבה לסחלים האלה לצאת מדרך האמת, כמו שאמר משה רבנו עליו השלום, ואמרו הגויים אשר שמעו את שמרך לאמור מבלתי יכולת השם, ומפני זה אמר אחר זה שוב למען עבדיך שבטי נחלתך, רצונו לומר, עד שלא יהיה בעניין חילול שמך הגדול. כן.
למה אתה חושב לשם השם ולא לשם? חילול שמך ולא חילולך?
איך אפשר לחלל את הקדוש ברוך הוא? אי אפשר לחלל את הקדוש ברוך הוא.
אני יכול לחלל את שמו?
אתה יכול רק לחלל את שמו. שמו זה איך שהוא נקרא. הרי אני זה אני. השם שלי זה איך שקוראים לי. אז כך אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יש השם אחד ושמו אחד. מה זה שמו? זה הפרסום.
למען שמו,
למען שמו, כן, למען פרסומו. זאת אומרת, כדי שבעולם ידעו את השם. זה שהקדוש ברוך הוא לא מזיק לו מה שקורה בעולם, זה בסדר. אבל מה איתנו? מה עם שמו? אז למען שמו הוא גואל. בואו.
הרב, מה התשובה של... אני חושב שמי יודעים שקוראים את זה. סביר אני שהם יודעים את זה, כן.
אתה שואל, מה עם 6 מיליון יהודים שגרים בניו יורק? אין 6 מיליון יהודים בניו יורק.
באזור,
בארצות הברית אין 6 מיליון יהודים בארצות הברית.
כל העולם.
מה? פעם היה 6 מיליון יהודים בארצות הברית. הרבה משפחות. הרבה פחות. מה?
מה התשובה שלהם?
שאל אותם, מה? אני צריך לענות בשבילם?
לא,
יש
להם תור הדבק כללי, גרם
תלמידי חכמים, סבר אף שהם יהודים. תלמידי חכמים. מה הטענה של אותם תלמידי חכמים שיושבים שם? הם מקיימים את דברי הנביא, שצריך לעשות חילול השם, לא? יש חילול השם בעולם. אז מישהו צריך לעשות אותו, לא? כן, בבקשה.
גם השם זה שם.
גם י' כ' ו' כ' זה שם. זה נכון. כן, רוצים פשוט להסביר שיש מדרגות. זה הכל. זה משמעות. כן.
אפשר לומר שלא מגיע...
רוצים זה ששם הוויה, אז ברור, זה השם של העצם. כן. מה אתה?
הרבה מה קודם, שלא מגיע לכם.
גאולה.
לא מגיע לכם מצד מידה
כדי מידה,
אבל מגיע לכם מצד מעלתכם, מצד
תפקידכם,
מגיע לכם.
זה נכון. זה נכון. מה שאתה אומר, זה דברי האור החיים. האור החיים אומר שנכון שגאולה לא תלויה בזכויות במובן הרגיל של המילה, אבל יש זכות לכל היהודים שהגיעו עד הדור של הגאולה, שהם המשיכו את השם ישראל. כי איך, אם לא היה לקדוש ברוך הוא את עם ישראל, אז את מי הוא היה, את מי הוא היה גואל? אז מישהו היה מוכן לשאת את זה, ולסבול את כל הקיום היהודי, כדי שיהיה לקדוש ברוך הוא מלגאול. במובן הזה, ודאי שיש זכות גדולה. כן.
ראינו אצל משה רבנו זה עבד האיום.
אצל משה רבנו זה עבד האיום.
זה עבד.
כן, זה עבד מצוין.
אחרי זה לא עובד.
למה לא עובד אחרי זה?
מה אחרי זה?
אבל
כשאלפיים שנה אנחנו אומרים, תראה מה יגידו הגויים, מה יגידו הגויים, לא עוזר?
עובדה, זה עזר.
מה עזר?
כמה המדינה?
2,000 שנה.
2,000 שנה זה קצר, מה זה לעומת הנצח?
מה קצר?
זה כלום, זה שום דבר. כן, קצר. כן, בסך הכל לא 2,000 שנה, 1,880 שנה. כלומר, מחורבן הבית עד הקמת המדינה, 1,880.
אנחנו רגילים
מעגלים. אומרים, מעגלים 2,000, אבל זה באמת פחות, כן, פחות. כן, ומאז חילול השם הולך ומתעכן. ברוך השם, עם ישראל חוזר לארצו, מנצח את אויביו, חוזר לעצמו, לתרבותו. אז
בשנים האחרונות לא רואים
דרדרות? בשנים האחרונות רואים עלייה גדולה. העלייה הגדולה של עם ישראל. איך אני רואה את זה? שכל הגויים נגדנו. זה סימן שמרגישים שיש פה משהו מאוד חזק. הרי איך יכול להיות שכל התקשורת הבינלאומית עסוקה רק בדבר אחד, להוכיח שעם ישראל הוא רשע? זה פשוט לא יאומן. בזה עסוקים. כן, היה לאחרונה מישהו ב... יש איזה גוף עליון של הצלב האדום בז'נבה. לא, לא של הצלב האדום. משהו של זכויות האדם. כן. זה ארגון שייך לאום, אבל שיושב בז'נבה, שתפקידו לפקח על ענייני זכויות האדם בעולם. אז יש שם איזה אחד שעלה לבימה. הוא נתן נאום שבו הוא הסביר שאף אחד לא מדבר בארגון הזה, לא על... מאות הרוגים פה, ואלפי נאנסות שם, ומיליוני הרוגים כאן, וכו' וכו', רק על מדינת ישראל. ודווקא כש... ומגנים את מדינת ישראל, כשמדינת ישראל עושה את מה שצריך. כן, זה דבר פשוט, לא? יושב ראש אותו הארגון, דרך כלל כשמישהו גומר את הנאום, צריך להגיד לו תודה רבה על נאומך. אמר, כאן אני לא יכול להגיד לך תודה רבה על נאומך, ואם אתה עוד פעם צריך לדבר ככה, לא נפרסם את דבריך. טוב? אז כלומר, יש פה משהו תמוע. זאת אומרת, אם כל העולם כולו עסוק בלהוכיח שעם ישראל רשע, כנראה שאנחנו מטרידים באיזשהו מקום. אנחנו מהווים כתרוג בגלל מעלתנו.
כמעט ראיית העולם, אני גם אני אסמבל, אבל כמתם עצמנו, תוך הבית פנימה, שרואים צערנו רמה...
בתוך הבית פנימה זה מצוין.
למה?
כן, כי זה מפריע לנו כל מה שקורה. הרי בכל מדינות העולם, השחיתות שאתה מוצא במדינת ישראל קיימת ולפעמים בצורה יותר קשה. אבל זה לא מפריע לאף אחד. לנו זה מפריע. סימן שיש לנו דעה על מה שהיה חייב לצאת מאיתנו, שהיא שונה ממה שהאומות חושבות. כן? זאת השאלה.
אני לא יודעת כמה עניין יכול בגופי השמאל.
הגופי השמאל? גופי השמאל זה נובע. אמנם יש שם הרבה שחיתות והרבה כסף, אבל זה נובע ממשהו, אבל תמיד יש נקודת אמת בנקודת המוצא, והיא שאלה מוסרית שמעלים. אז זה שהם לא יודעים איך דנים בשאלות מוסריות, זה סיפור אחר. אבל בוא נסביר לך, יש תנועה שהייתה קיימת בארצות הברית בתקופת מלחמת וייטנאם, שקראו לה Peace Now. כן? הם אמרו שצריך לצאת מוייטנאם. ואחר כך קמה בתקופה יותר מאוחרת תנועה במדינת ישראל בשם שלום עכשיו. אגב, זה אותו, זה המשמעות של אותן המינים. כלומר, זה התרגום. עכשיו, יש דבר מאוד מעניין. מה היה השיח? האמריקאים לא רצו להיהרג. נמאס להם שנהרגים חיילים אמריקאים. זה אני יכול להבין. אז הם אמרו שצריך לצאת מוייטנאם כדי שלא יהרגו חיילים אמריקאים. אבל הם הוסיפו לזה גם עטיפה נוספת, הם אמרו כדי לא להרוג וייטנאמים, זה לא יפה להרוג וייטנאמים. אבל בעצם, מאחורי הטענה, אסור להרוג וייטנאמים, זה אנחנו לא רוצים שחיילים אמריקאים ימותו. יש בשיח של התנועה הישראלית בדיוק הפוך. אומרים ככה, זה לא בסדר להרוג פלסטינאים. עכשיו, כדי לשכנע את הציבור הרחב שזה לא בסדר להרוג פלסטינאים, אתה אומר, זה לא טוב שיהרגו החיילים שלנו. אבל המוטיבציה הפנימית היא שלא להרוג, לא שלא להיהרג. כלומר, לכאורה יש לך פה שתי תנועות, ששתיהן לא רוצות להרוג ולהיהרג. השאלה היא, מהי נקודת מה הדחף הפנימי? כן? ולכן אתה יכול להבין שגם אצלנו, תנועות שמאלניות, אפילו קיצוניות, זה מתחיל מאיזושהי נקודה חיובית, שכמובן הוא שחטה איפה שהוא שחטה. מובן? אני רוצה גם להזכיר דבר מעניין. עם ישראל הוא העם היחיד שהמציא את הנצרות. שמת לב? כלומר, המוסר הנוצרי, שמדבר על סוג של מוסריות נגד הטבע, ממומש רק על ידי היהודים. שמת לב לזה? טוב. כן.
בוא נתפלל תמיד שיהיה מלחמות בעולם, אנחנו מבקשים שלום.
אני לא הבנתי למה אתה אומר דבר כזה.
אמרנו שכל העולם נגדנו והכל. בוא נציק אותם עוד יותר. למה להרגיע?
אתה אומר ככה. מאחר וכל העולם נגדנו, אז אתה אומר, צריך שנתפלל שתהיינה מלחמות בעולם.
ולהדליק אותם יותר
נגדנו. ולהדליק אותם יותר נגדנו. תמה אני עליך. כי הרי עם ישראל הוא, מה שאני אמרתי הוא רק שעם ישראל הוא עם, שאי אפשר להיות אדיש כלפיו. כלומר, או שכולם אוהבים, או כולם שונאים. אבל עצם זה שכולם אוהבים או כולם שונאים, זה מראה על משהו ייחודי בנו. זאת אומרת שמבחינים שיש באומה הזאת משהו גדול, איזה מין תפוח אדמה לוהט, שלא יודעים בדיוק איך לאחוז אותו.
זה ברור לנו.
זהו, זה מה שאני אמרתי. עכשיו, איך להתייחס לתפוח אדמה לוהט? אפשר בשני אופנים. אפשר על ידי דחייה, אפשר על ידי אימוץ. כן? לא חייבים, כולם יהודים.
אימוץ, אנחנו רואים שזה לא הולך.
מה?
אימוץ זה לא הולך.
אימוץ? לא, למה?
זה לא הולך.
לא, אני אקח משהו. לא, אני אקח משהו בפסיכולוגיה, מאוד חשוב. אם אני מסוגל לשנוא אותך, סימן שאני גם מסוגל לאהוב אותך. אז אם כל כך שונאים אותנו, זה יבוא. אני אומר לך, תוך זמן קצר, אתה תראה, דברים מפתיעים.
פחות מ-1880 שנה?
הרבה פחות מ-1880 שנה. טוב, בוקר טוב הרב. יוצא שאחוז גבוה מאוד בעם ישראל מעולם לא קרא נבואות הנביא יחזקאל. אחרת, איך ניתן להסביר את מצב הבורות, התקיעות, הדוגמטיות, החרדה וחילול השם? וואו. לא יודע, כלומר, הרבה אחוז גבוה בעם לא קרא את נבואות יחזקאל. לא, לא מאמין, זה לשון הרע. בטח כולם קראו. כן. שלום הרב. יש פסוק שלב מנהיג בידי השם, כלומר, אין להם זכות בחירה. אז למה יאנשו? שתיים, האם השם נוטל זכות הבחירה גם מאדם פירתי? ובו פסוקים על פרעו וסיחון, תודה. מעולם אין הקדוש ברוך הוא נוטל מאדם זכות בחירה, כי זכות בחירה זה נושא משפטי. האם יש לי זכות לבחור או שלא לבחור? אה, הוא התכוון לבחירה החופשית. אה, זה לא קשור לזכות בחירה אם ככה.
לא בקלתי.
זכות בחירה זה נושא משפטי, האם אני יכול לבחור או לא יכול לבחור, אז בכנסת או בכל רשות אחרת, נכון? אז אני לא חושב שכזו נותן לזכות בחירה ממישהו, זה בית המשפט, זה המחוקק שנותן לזכות בחירה. כן, עכשיו אם נאמר כפי ההשערה שלך שהשואל התכוון לבחירה החופשית, אז הוא שואל פה שתי שאלות. האחת, שיש פסוק לב מלאכים ביד השם לכל אשר יחפוץ יתנו. אז אם נקבל כפשוטו, כפי שמבין השואל את השאלה, את הפסוק, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא נוטל בחירה חופשית מן המלך, אז באמת הוא לא יענש. האם השם נוטל את הבחירה החופשית גם מאדם פרטי? נושא זה נדון כבר לפני כן, והבאנו פסוקים מפרעה על פרעה וסיחון, כך שאני לא מבין את עצם השאלה. כלומר, מה לא טוב במה שלמדנו עד עכשיו? לכן אני לא מבין את עומק השאלה, שלמרות שהוא כותב שהבאנו פסוקים על פרעה וסיחון, שהם היו אנשים פרטיים, ואמרנו שנתלמם מהבחירה החופשית, הוא עדיין שואל אם הקדוש ברוך הוא נותן בחירה חופשית מאדם פרטי, שלכאורה התשובה הייתה צריכה להיות מובנת מאליה שכן. אז אם הוא שואל בכל זאת, אני לא מבין את השאלה, סימן שאני לא מבין מה הוא רוצה לשאול.
אדם פרטי שהוא לא מלך.
אדם פרטי שהוא לא מלך. יפה, תודה. זהו, כן, התשובה היא שכן. למה לא? הרי הרמה אמר את זה לפני כן. טוב. אז בואו נמשיך כאן. אתם רואים, מה שמעניין פה בדברי הרמב״ם, זה שהרמב״ם, שהוא נחשב לרציונליסטי ולא כל כך לאומי, דווקא לקראת סוף העניין, חשוב לו להסביר את זה, שיש חילול השם בגלות ישראל. כלומר, אנחנו רואים פה מעורבות בין דעת השם לבין המצב ההיסטורי-פוליטי. לפי העיקרון, הכתוב בספר קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כלומר, לא ישמעו לך, לא תהיה לך השפעה רוחנית אם אין לך עמדה של כוח. עובדה. טוב. וכמו שבער בתרי עשר, מאמר הנמשכים אחר אמת, המנוצחים מן הגויים בזמן הגלות, אשר מספר דבריהם, כל עושה רע טוב בעיני השם, ובהם הוא חפץ, או היה אלוהי המשפט. וסיפר, זה בשואה גם, אפשר לשאול שאלות כאלה, כן? טוב. ובסיפר מדבריהם המובן מאורך הגלות. אמרתם, שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו כדורנית בני השם צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים. כלומר, רואים שהזדים מאושרים. והבטיחנו שם שהוא יתברך עתיד לבאר האמת, ואמר בזה, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע וגומר. מה זה משר וגומר? בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, כי הנה יום בא לשם בוער כתנור, והיו כל עושה רשעה קש שביל להיהת אותם היום הבא. כן. טוב, אז אם כך, הרמב״ם כאן הוסיף לנו עיקרון חשוב, והוא שיש גם חילול השם שנראה כאילו נתלה בחירה חופשית, כשמצד האמת לא נתלה. אלו הפסוקים, עכשיו כאן הרמב״ם חוזר אל המסקנה של דבריו, אלו הפסוקים המסופקים בתורה ובמקרא, שיראה מהם שהשם יתברך יכריח על העבירות. והנה, בארנו עניינם בלא ספק. כן, גם הפסוקים השייכים לגלות מצרים, וגם הפסוקים השייכים לפרעו וסיחון, וגם הפסוקים על תגבורת הכופרים. אז כל זה בארנו, והוא ביור אמיתי, עם טוב התבוננות, ונשארנו על שורשנו, כמו על העיקרון שלנו, שברשות האדם היא המצווה והעבירה, והוא הבוחר בפעולותיהן, מה שירצה לעשותו יעשה, ומה שלא ירצה לעשותו לא יעשה, רק אם יענישהו השם יתברך על חטאו, שיבטל רצונו, כמו שבארנו, כלומר, כמו שקורה לפעמים, שהקדוש ברוך הוא מעניש על ידי נטילת הבחירה החופשית, ושקניין המעלות והפחיתות בידו, ומפני זה צריך לו שישתדל לקנות לנפשו המעלות שאין לו מעיר זולתו שיעירהו עליהן. כלומר, רק האדם הוא זה שיכול לקנות מעלה בכוח מעשיו. והוא אומרם במוסרי זאת המסכתה, במסכת אבות, אם אין אני לי, מי לי. רק אני יכול להיות לעצמי. כן.
כשהרמב״ם אומר שרק מעמדת כוח אפשר להשפיע.
כן, וזה לא הרמב״ם, זה קהלת.
כן, אז בגולה או בארץ?
לא משנה איפה. זאת אומרת, אם אתה בעמדה שיראים ממך, שיש לך כוח, אז גם מוכנים להקשיב למה שיש לך לומר.
יפה, אז ראינו בגולה, איפה שהיה כוח, ובסוף עמד באוכלנו.
איפה היה כוח בגולה?
בספרד. וגם להבדיל
מחשבה מגרמניה. אז שיבדנו את הכוח. זאת אומרת, איפה שהיה לנו כוח, שמעו לנו. למשל, בספרד, היינו בעמדות כוח, אז השפענו על התרבות.
השפענו, אבל מה אחרי זה, מה קרה?
אחרי זה איבדנו את הכוח. אבל כש... לא יודע אם זה משתלם או לא, יכול להיות שאתה צודק, שזה לא משתלם להיות בעל כוח בגלות. כי בסופו של דבר זה כבר כתבו על זה. אתה צודק, אתה צודק. זאת אומרת, עדיף להיות בעל כוח במקום שבו ראוי הכוח. דיינו ארץ ישראל, אתה צודק. אבל בזמן שיש כוח, מקשיבים לך. אין כוח, לא מקשיבים. עובדה. עכשיו, למשל, יש היום התעניינות בעולם בתורת ישראל. ממתי זה קיים? מאז מלחמת ששת הימים. לפני כן אף אחד לא היה אכפת לו מאיתנו. כלומר, ריחמו על היהודים, כי היהודים מסכנים, כמו שמוכנים לרחם על כל מסכן. אבל ברגע שהוכחנו שגם אנחנו מסוגלים לכבוש את הר הבית, לכבוש את יהודה ושומרון וכו', אז התחילו גם להקשיב לנו. עובדה, ככה זה עובד. כך ש... אגב, משל, בפרשת בלק נאמר, שכולם מדברים על זה שיש התמודדות בין גדול נביאי אומות העולם לבין עם ישראל. שההתמודדות היא רוחנית. כי עיקר ההתמודדות בינינו לבין הגויים היא רוחנית. אבל צריך לזכור, מתי זה מתחיל? וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. כלומר, כשהוא ראה מה שכיסחנו את הצורה והשמדנו את העם האמורי, אז בלק התעורר גם למלחמה הרוחנית. לפני כן, אין התעוררות למלחמה רוחנית. כן.
האם יש משפט או פסוק
האם יש פסוק הפוך מחוכמת המסכן בזויה ודבר אינם נשמעים? חוכמת העשיר או חוכמת החזק
נשמעת?
לא, אבל הוא שואל האם יש משהו, זה פסוק שאומר שמי שחזק שומעים לו.
בעל המאובה יודע?
כן, אבל זה לא פסוק.
בסדר.
לא מכיר. כן.
אבל לא אפשר להגיד שבעצם
המלחמה האמיתית
היא מלחמה
רוחנית,
רק אם באמת תפתח
את כוחות
הרוח שלך, רק
אם תקשיב
לך, ולא
לשים
דגש על
ההצעה. אנחנו רואים שזה לא נכון, פשוט. אנחנו רואים שבמציאות, מי שמפתח עוצרות רוח, אבל הוא בחולשה פוליטית, לא מקשיבים לו. בזמן האריזה, היה לנו לא פחות מרבנו יצחק לוריה אשכנזי. אחד מענקי העולם שבכל הדורות. מישהו יקשיב לנו? תגיד. אף אחד לא יקשיב. פתאום אתה מראה שאתה מסוגל להילחם ולהשיב את אויביך אחור. מקשיבים לך. עובדה, מה אני אעשה? אגב, סתכל בספר הכוזרי, אני אמר מפורש. רואה אני שאני לשאול אלה את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא המעשה הרצוי בלא ספק, אשר ליהודים די לי במה שהם נתונים בשפל, סנויים על הכל ובזויים, ולכן לא צריך בכלל לשאול אותם. אמת? ככה זה עבד כל השנים? ככה זה עבד. מה אני אעשה? כן? עכשיו, למה זה חשוב דווקא הקשר הזה? כי זה מראה שעולמו של הקדוש ברוך הוא עולם של אחדות. הקדוש ברוך הוא אלוה אחד, מונותאיסטי. זה טוב, ולא נשאר מזה. עכשיו יש שאלה אחרונה. רגע. למה הרמב״ם לא מזוהה כלאומי? ודאי שהוא לאומי. רק שלפעמים באקדמיה, כשלא נוח להם עם הכוזרי, אז הם מנסים להגיד שהרמב״ם לא לאומי. למה? בגלל שהוא היה פילוסוף. זה כמו שפעם היה איזה יהודי אחד, היה איזה פאנל שבו התווכח עם הרב דוב ביגון, ראש ישיבת מכון מי. והוא אמר לו, אני בעד יהדות. אבל אני, היהדות שלי זה היהדות של הרמב״ם, לא של רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי הוא גזעני. הרמב״ם הוא פתוח, קוסמופוליטי וזה, אז היהדות שלי זה היהדות של הרמב״ם. שאל אותו הרב דוב ביגון, האם לדעתך הרמב״ם ברך אשר בחר בנו מכל העמים או לא ברך? גם הוא ברך אשר בחר בנו מכל העמים. אלא מה? יש אולי משמעות אחרת אצל הרמב״ם לבחירת ישראל מאשר אצל הכוזרי. אבל זה שיש אופן אחר להסביר את הסגולה, זה לא אומר שהסגולה לא קיימת. אלא היא בעלת תוכן אחר. כן. ולא נשאר מזה, אגב, אני רוצה להסביר, למשל בהלכות פסח, הלכות חמץ ומצה. איך הרמב״ם כותב את הלכות ליל הסדר? זה מאוד מעניין. הוא כותב, כך עושים קידוש, ואחרי זה, טוב, אז שותים את הכוס הראשונה. אחר כך, לוקחים מהקרפס, נוטלים ידיים, מברכים, אגב, לדעת הרמב״ם, אוכלים מהקרפס, לפחות כזית, לדעת הרמב״ם, ואחר כך חותכים את המצה לשניים, זה לכל הדעות, ואחר כך ממלאים את הכוס השני, והבן שואל, וכשגומרים לקרוא את ההגדה, שותים את הכוס השנית, לדעת הרמב״ם בלי ברכה, ואחר כך לוקחים את המצות, מברכים שתי ברכות, על אכילת, מוציא לחם מן הארץ ואכילת מצה, ואוכלים את המצה והסיבה, ואחר כך מביאים את הקורבן ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הפסח, וגם מביאים קורבן חגיגה ומברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, ואם בית המקדש איננו קיים אז עוברים ישירות למרור. זאת אומרת, אצל הרמב״ם קודם כל מסבירים מהו המצב הנורמלי. הנורמלי זה שיש הקורבן. אם משום איזושהי תאונה היסטורית, הקורבן, לא ניתן להשגה, אז ממשיכים. וזה מראה איך שהרמב״ם הוא לאומי ביסודו. זאת אומרת, הוא רואה את המצב של ישראל על אדמתה, בשלמות הקיום של המצווה, כמצב הלכתחילה. ולא, הוא לא כותב קודם כל, יהיה, בעזרת השם, שנבנה בית המקדש, גם נברך את זה. לא כותב ככה.
רואים את זה גם כן אצל רבי
יצחק מברדיצ'ה. רואים אצל רבי ליבי, עם ההזמנה לחתונה. כן. כן, טוב. ולא נשאר מזה העניין. עכשיו יש שאלה אחרונה, שהיא שאלה פילוסופית. כן? עד עכשיו הבאנו קושיות מפסוקים, או ממאמרי חז"ל. אז כל המאמרי חז"ל וכל הפסוקים, הרמב״ם ביאר. ולא נשאר מזה העניין, אלא דבר אחד. שצריך לדבר בו מעט. עד שתשלם כוונת זה הפרק. ואף על פי שלא היה בדעתי לדבר בו כלל. למה לא התכוונתי לדבר על זה? כי הרמב״ם בספר שמונה פרקים כותב ספר שימושי לענייני המידות, תורת המוסר. שאלות פילוסופיות שייכות לספר מורה נבוכים ולא לספר שמונה פרקים. אבל משום מה חשב הרמב״ם שהשאלה הפילוסופית הזאת כל כך מטרידה בני אדם, שגם בספר פרקטי, טכני, הוא צריך לדבר על זה. אבל הצורך הביא אני אל זה. מה זה הצורך? כנראה שבני אדם רבים התבלבלו בגלל השאלה הזאת. והוא ידיעת השם התברך העתידות. מה שנקרא שאלת הידיעה והבחירה. אני אסביר את השאלה, כמו אני אקדים קצת מאוחר, למה מתכוון הרמב״ם. יש שאלה ששואל כל תיכוניסט, בצדק. האם הקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שאני אבחר? התשובה היא בוודאי שכן, הקדוש ברוך הוא יודע הכל. אם הוא יודע הכל, האם אני יכול לעשות משהו אחר עם מה שהוא יודע? לכאורה, לא. אז איפה הבחירה החופשית? עד כאן השאלה. הרי הוא יודע מראש. אז אין לי בחירה חופשית באמת. זאת טענה שהובאה גם על ידי חכמי האסלאם, כדי לדחות את הרעיון של הבחירה החופשית. שהיא הטענה אשר יטענו עלינו בה, החושבים שהאדם מוכרח על המצווה ועל העבירה. ושכל פעולות האדם אין לו בחירה בהן, אחר שבחירתו תלויה בבחירת האלוהים. ואשר גרם לזאת האמונה הוא, שישאל השואל, זה האיש, ידע בו הבורא מי צדיק או רשע, או לא ידע? ואם תאמר, ידע, יתחייב מזה שיהיה מוכרח על העניין ההוא אשר ידעו השם יתברך תרם היותו. או תהיה ידיעתו בלתי אמיתית, כדי שהוא שקדוש ברוך הוא חס וחלילה טעה. ואם תאמר שלא ידע מקודם, יתחייבו מזה הרחקות עצומות, שהקדוש ברוך הוא לא ידע. איך אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא לא ידע? ויהרסו חומות נשגבות בעניין הדת. לכן שמע ממני מה שאומר לך, והסתכל בו מאוד, כי הוא האמת בלא ספק. כן, כלומר, הרמב״ם אומר, מה שאני הולך להגיד, זה הפירוש האמיתי. למה הוא אומר את זה? בגלל שיש פירושים אחרים, והרמב״ם לא מרוצה מהפירושים האחרים, ולכן הוא אומר מה שיש לו לומר. כן, האמת היא שהראשון שדן בשאלה הזאת היה רבי עקיבא, במשנה, שאמר, הכל צפוי והרשות נתונה. עכשיו, אם אנחנו מבינים את המשמעות של המשפט הזה, לפי איך שהרמב״ם מבין אותו לפחות, הכל צפוי, הכוונה שהכל צפוי לפני השם, שקדוש ברוך הוא יודע מראש כל מה שיהיה. צופה. צפוי בשון צופה. הוא מסתכל, הוא כבר רואה כל מה שעתיד להיות. והרשות נתונה, איך שהרמב״ם מבין, הכוונה שאני בן חורין לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לעשות טוב, אני יכול לעשות רע. עכשיו, שני המשפטים האלה, המשפט הכל צפוי והמשפט הרשות נתונה, הם משפטים סותרים. לפחות לפי הקושיה. כן. במסכת אבות.
אבל מאיפה
יש למה? זה הקושיה של הרלב"ג, מה שאתה אומר. הרלב"ג הקשה את הקושיה הזאת. כן, יכול להיות שרבי עקיבא הבין את זה כדבר פשוט. יש גם פסוקים שאומרים שהקדוש ברוך הוא יודע מראש מה שיהיה, למשל צופה קורא הדורות מראש, או הנך שורה מאבותיך וכמה העם הזה, ועוד כמה דברים. כן? מה?
זה לא הכל.
אז מה אתה אומר? שאין פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא יודע הכל? לא, אבל זה נבואה, זה רק הנבואות. מה שאומר יוחאי, זה ככה, שהנביא אומר מראש מספר דברים, אבל לא הכל. אז צריך למצוא פסוק.
הוא לא יכול לומר הכל. עם אבימלך, שהוא מנה לא להתקרב אליה.
אז מה? זה אומר שקדוש ברוך הוא יש לו יכולת. זה לא מה שהוא יודע מראש.
הוא יודע, מה? יש לו יכולת. כותב בעלי, יכול, ידע שאבימלך רוצה להתקרב, בנם אותו.
אז מה?
אז יודע מראש.
הוא יודע מה שהוא רוצה לדעת. אבל יכול להיות...
איזה פסוק? איזה פסוק?
רגע, אתה צריך למצוא פסוק רציני, ככה, שיגיד שהקדוש ברוך הוא יודע הכל.
יודע תעלומות.
יודע תעלומות, אין דבר נעלם ממך.
הוא יודע מחשבות אדם.
כן, כן. לא, יודע מחשבות אדם כי הם אהבל, הוא יודע שזה הבל.
זה לא מהתורה יודע
תעלומות. מה? לא, אבל... מן הסתם, אנחנו נמצא. אנחנו נמצא. יש לך עבודה עכשיו. אתה לא רוצה. אז מישהו אחר, מישהו אחר שמקנה לזה שכזה הוא יודע, אז שימצא עכשיו, יעבור על התנך ככה בזריזות, יביא 10 פסוקים. על כל פסוק סוכריה.
זה גם שום צידוק. זה
צידוק מוסרי, גם הטענה. מה זאת אומרת?
כל חשיבות. א', כן, אנחנו לא יכולים להגיד שום דבר.
אז הטענה של הרמב״ם, מה שאתה אומר.
בין אין הצידוק מוסרי, כי הנה, מביאה
את הקושייה הזאת. זה שדבר מביא קושייה, זה לא אומר שאין תשובות לקושיות.
אין צידוק מוסרי.
אין צידוק מוסרי בזה שהשם ידע את הכל. עוד רבה, זה יכול לתת לי ביטחון. הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז הכל מסודר, הכל בסדר, אל תפחד, יש משמעות לכל דבר. גם זה אתה יכול להגיד. מה? אז זה כן צידוק מוסרי. זה עוקר את הבחירה החופשית, זה הקושי. אבל מצד עצמו יש מעלה לזה. כן? כלומר, זה שזה עוקר את הבחירה החופשית זה הבעיה. אבל אי אפשר להגיד שאין משמעות לזה שהשם יודע הכל, זה טוב שהוא יודע הכל. מה? לא. איך הוא יכול לדעת שהכל? אם הוא לא יודע הכל, אז איך הכל יהיה בסדר בסוף?
יש מבוך לבן אדם, הוא יכול לטעות פה ופה, זה לא משנה. בסוף הוא יגיע לקו הסיום. את זה הוא יודע. שיש קו סיום, הוא יודע. אבל אם הוא יפנה ימינה ואחר כך שמאלה, הוא יהיה 100 שנה או 50 שנה.
כן, אבל אני יכול להגיד את זה אחרת. לא לדעת משהו זה חיסרון. כלומר, זה שאני לא יודע מה, יש הרבה דברים שאני לא יודע, זה חיסרון בי. אז, אבל, אז יוצא שלומר שקדוש ברוך הוא לא יודע הכל, זה לא, להטיל חיסרון בו. למה זה לא חיסרון?
אם הוא רוצה
לא יודע. זה כבר תשובה. זה כבר ניסיון של תשובה. אבל גם כשאתה עונה ככה, אתה הנחת שאי ידיע סתם יהיה חיסרון. נכון? אחר אפשר להגיד. טוב, אנחנו עוד מעט נראה גם מדבר הרלב"ג. כן, מה אתה אומר? מה נכתב קודם? האם שמונה פרקים או משנה תורה? שמונה פרקים קודם, למה?
אז למה במשנה תורה הוא רק פותח את הדיון ואומר, תשובה, למה שלא נגיד, תסתכל בשמונה פרקים?
אתה אומר שבמשנה תורה הוא אומר שאין לו תשובה, ככה אתה אומר.
הוא פותח את הדיון.
הוא פותח את הדיון ועונה שאין לו תשובה.
לא, לא אומר שאין לו תשובה.
תחליט, מה הוא אומר שם? שיש לו תשובה?
נשמע ככה.
הוא אומר, אה?
נשמע ככה.
זה ממש לא ככה. אבל מה שאתה אומר כאן על המשנה תורה, זה איך שהרעבד הבין בטעות את דברי הרמב״ם שם. הרמב״ם לא אומר את זה שם. הוא אומר משהו אחר. הוא אומר בדיוק מה שהוא אומר בשמונה פרקים. רק שהרעבד, שלא קרא את השמונה פרקים כנראה, לא הבין את כוונת הרמב״ם בזה. כן, בבקשה.
דבר
ראשון,
מדוע
הרמב״ם
אמר כוס?
אה?
שאלה שנה, מדוע הרמב״ם אמר כוס שני ולא שנייה?
למה אמרתי כוס שני ולא כוס שנייה? שאלה טובה, אבל אני חושב שככה כתוב תמיד. בהגדה של פסח, הוא מכוס שני. טוב, זה לא ממני. תסתכל באגדות, תסתכל כתוב, כן.
ושאלה שנייה,
אני
תמיד
קבע שלגבי
השאלה שלך,
הכוס
שני ולא שנייה, אם אדם יודע, רואה את כל הסרט, בוא נאמר, אם הוא רואה את כל הסרט, אז אני יודע מה יקרה בסרט כבר, זה לא משנה, זה לא דווקא אומר שאם אני יודע מה יקרה בסרט, זה נותן מאותו אדם את הבחירה הפשוט. להביא סרט, מטאפורה, אני מקדש ברוך שהוא רואה את כל הסרט כבר, כל המציאות.
אתה טוען את מה שטוען רבנו סעדיה גאון. כלומר, טענתך היא הטענה של רב סעדיה גאון, שמובאת גם בספר הכוזרי. שמאחר והידיעה האלוהית איננה המקור של המעשה, לכן זה לא מונע את המעשה מלהיות חופשי. כך אומר רב סעדיה גאון, וכך אומר רב יהודה הלוי בכוזרי. זה נכון, אבל על זה יש קושיה. כי בסופו של דבר, האם ייתכן, גם אם זה לא, גם אם הידיעה האלוהית איננה סיבת המעשה, האם ייתכן שלא העשה מה שהשם יודע? לא, נכון? לכן הקושיה נשארת. כן.
לא, שנייה,
משפט
אחרון. האם ייתכן שלא העשה מה שהשם יודע? לא ייתכן, אבל...
לא ייתכן, אז אם ככה אין לי בחירה חופשית.
לא. אם אמרנו שהסיבת למעשה היא לא האלוהה...
היא לא הידיעה האלוהית.
לא הידיעה האלוהית, סליחה. אם הסיבה לזה, וזה מה שקובע אם בחירה חופשית או לא, זה הסיבה למעשה. אם הסיבה לזה, זה לא
יגיע... לא, בוא נעשה פה איזה תרגיל כזה. תאר לעצמך שיש לי חבר נביא. ואני אומר לו, תראה, ידידי הנביא, אני מתלבט עכשיו האם לאכול תפוז או תפוח. אבל הקדוש ברוך הוא בוודאי יודע מה אני אוכל. אז תעשה טובה, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה אני אבחר. תשמור את זה במעטפה, סגורה, ונראה מה אני אעשה. אז הנביא שואל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אני אוכל תפוז או תפוח. זה נשמר במעטפה. עכשיו, האם אני יכול, ואני לא יודע מה כתוב במעטפה, האם ייתכן, נגיד שכתוב שם במעטפה, כה אמר השם, הוא יאכל תפוז. האם ייתכן שאוכל תפוח? התשובה היא לא. למרות רצוני להכחיש את דברי הנביא. זה לא יעזור.
זה בדיוק הבחירה החופשית פה.
זה בדיוק הבחירה החופשית, אבל היא עומדת בסתירה לידיעה. כי הבחירה החופשית אומרת שאני יכול לבחור או תפוז או תפוח. אבל ברגע שהנביא יודע שאני אוכל דווקא תפוז, אז לא ייתכן, אני כבר, כאילו אין לי בחירה לבחור בתפוח, אז איפה הבחירה החופשית?
הנביא פשוט יודע שאתה מתוך הנתונים שלך, בחרת אתה...
מה זה מתוך הנתונים? אבל הבחירה החופשית אומרת שהנתונים לא משפיעים, שאפשר לבחור כך, אפשר לבחור כך.
נכון, אז אתה בחרת מתוך חופש הבחירה, בחרת X, זה תפוח.
מה זה מתוך בחירה חופשית? זה כאילו זה בלוף. זה כאילו בחירה חופשית.
לא, אתה בחרת.
אני מרגיש שבחרתי, אבל זה לא אומר שבחרתי. כן.
לדעת שעכשיו אני מרים את העת, זה לא פלא. זה מה שאני עושה עכשיו, אני רואה את זה ואני יודע את זה. כל השאלה פה זה שאלת העתידות, אבל הוא מעל הזמן.
אתה טוען את טענת הרמב"ן. מה שאתה אומר זה דברי הרמב"ן. שהשאלה איננה שאלה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן. לכן שאלת הידיעת העתידות איננה שאלה אמיתית. זה די קרוב לתשובת הרמב״ם. אבל זה הניסוח של הרמב״ן בפירושו לספר יוב. כן? מה אתה אומר?
כל המזמור על חטאנו לפניך בסליחות, מדבר על זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. חוקר לבבות, כליות.
ברור שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, מה זה מה?
עשינו הוכחה
לא, הוא חיפש פסוק.
פסוק, אז אפשר להשתמש שהקדוש ברוך הוא עם אדם אחרי שהוא חטא שלא יוכל מעץ הדעת.
ההפך, שמה הפסוק הזה מראה שהוא לא יודע.
שמה
דווקא זה מראה שהוא לא יודע.
כן, אבל יש אפשרות כזאת.
מה?
אם הוא לא היה בולם אותו, אז היה אוכל.
הוא שאולי יאכל פן ישלח ידו. דווקא זה ראייה נגד הבחירה החופשית.
נגד
האידיאלית, כן, ודאי. כן? כן, אז זה מה שאמר לך יוחאי, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא יודע. אבל השאלה האם הוא יודע הכל. אנחנו מחפשים פסוקים בתנ"ך. הכל, פירושו הכל. אנחנו מחפשים פסוקים בתנ"ך שפירושם באופן חד משמעי שהקדוש ברוך הוא יודע הכל. כן. וזה השאלה, אז אני הטלתי את זה כעבודה סמינריונית. אני מבקש מכל אדם שחשוב לו להוכיח שקדוש ברוך הוא יודע את הכל, להביא 10 פסוקים בנושא, ועל כל פסוק יקבל בלי נדר סוכריה, כן?
השאלה אם המילה ידיעה היא נכונה פה, כי אולי זה סדר מסוים של המציאות, זה לא ידיעה, כי ידיעה זה משהו שמשתמשים בו.
כן.
זה פשוט סדר שהמציאות מתנהלת
פה. כן, אז מה, אם יש סדר? השאלה, אני שואל אותך אם הקדוש ברוך הוא יודע. זה מה שמעניין אותי. זה שיש סדר, אני יודע, אבל אני רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא יודע מה שאני אבחר.
התשובה קיימת. השאלה כאילו אם זה באמת ידע זה משהו שמשתמשים בו בסוף.
ידע זה, לא יודע מפה אתה לקחת את ההגדרה הזאת. אני יודע שיש כך וכך מיליארדי כוכבים, ואני לא משתמש בידע הזה. אבל אני יודע אותו. כן. כבוד הרב, לפי דעת הרמב״ם מברכים על כל הכוסות, וכך מנהג תימן. זה לא נכון. לפי הרמב״ם מברכים על הכוס הראשון והשלישי, ומנהג תימן לברך, לפי חלק גדול מהתימנים, על כל 4 הכוסות, ודווקא בגלל שזה בניגוד לדעת הרמב״ם, נחלקו התימנים ביניהם בדבר הזה. כן? תסתכל ברמב״ם, אתה תראה שלפי הרמב״ם רק על הראשון והשלישי. אבל זה נכון שמנהג התימנים, רובם לפחות, זה לברך על כל 4 הכוסות. טוב, אז אני רק רוצה להזכיר פה, כיוון שהשיעור מגיע לסיומו, ויש לנו עוד שיעור אחד שבוע הבא, ערב תשבה, ודאי יש לנו עוד שיעור, אז שדעת הרלב"ג, שבאמת הקדוש ברוך הוא לא יודע הכל. כמו שאמרת אתה. כן, אז אחרי שהוא אמר דבר כזה, זה עורר, גם רבי אליעזר אשכנזי בספר מעשה השם אומר את זה, ואפשר לתלות את זה בדעתם של חלק מהמקובלים. אבל תדעו לכם, שאחרי שהרלב"ג כתב את הדברים האלה, זה הביא עליו את כל התותחים הכבדים של היהדות, ונצטרך לדון בדבר הזה, בעזרת השם, בשבוע הבא. שלום.